ג'ויספן, המדע של חיים ארוכים וטובים, עם דוקטור צחי וידר.
שמח שאתם מצטרפים אליי לפרק נוסף של ג'ויספן, פרק למעשה שעוסק בתחום מאוד מאוד חשוב ברפואה, שנקרא אנדוקרינולוגיה, תחום שמתעסק בהורמונים שלנו, הורמונים שלמעשה משפיעים על כל מה שקורה לנו בגוף, ולפרק הזה אני שמח לארח את פרופסור מרינה שלגורוצקי, פרופסור לאנדוקרינולוגיה, שהיא חלק מאיתנו, חלק מהתוכנית שלנו, תוכנית שעוסקת בג'ויספן, אבל עוסקת כמובן גם בהערכת חיים, או באיך אנחנו הופכים להיות צעירים יותר, איך אנחנו יכולים לשלוט על כל הנושא של ההזדקנות. שלום, ברוכה הבאה, שמח שאת איתנו בפרק הזה של, את איתנו כל הזמן, אבל שמח שאת איתנו בפרק הזה של ג'ויספן, ואנחנו נדבר על אנדוקרינולוגיה. ספרי לנו מה זה אנדוקרינולוגיה.
קודם כל, מה זה אנדוקרינולוגיה? אנדוקרינולוגיה. אנדו זה פנימי, קרין זה בלוטות שמפרישות הורמונים, ועוד פעם אנחנו הגענו פה להורמונים, שאני חושבת, לפי דעתי, הורמונים זה מולקולות הכי חשובות והכי עוצמתיות בגוף שלנו.
נסכים לגמרי.
אנחנו, ההורמונים האלו הם מפקחים על תהליך בנייה של רקמה חדשה, על תהליך של בניית תא, ומפקחים על קצב מטבולי, ולמעשה הם מנבאים כמה שנים אנחנו נחיה, אבל יותר חשוב איך נחיה את השנים האלו. ולצערנו ההורמונים שלנו לא תמיד ברמה טובה, כמו בגיל 20-30, ועם הגיל, עם תהליך הזדקנות, רמת ההורמונים שלנו ירדת ב-50-80%, וזה משפיע גם לתוחלת החיים וגם על איכות החיים שלנו.
אז ברור שאנחנו פה עם מערכת הורמונלית ששולטת על כל המערכות של הגוף, על כל התהליכים שקורים לנו בגוף, והמערכת ההורמונלית הזאת הולכת ומשתנה, או הקצב של הפרשת ההורמונים הולך ומשתנה במשך השנים, ויש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות על כל התהליכים בעצם שקורים לנו בגוף. תגידי לי מה ההורמונים העיקריים או החשובים ביותר, כי יש הרבה, מה החשובים ביותר שאנחנו רואים שיש שינוי בהמשך החיים, או מגיל 30, 40, 50, שהשינויים האלה בעצם גורמים להרבה מאוד תהליכים. מה ההורמונים העיקריים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, שהם השחקנים פה?
אז קודם כל, הורמונים חשובים בתהליך אנטי-אייג'ינג, תהליך הזדקנות, או נגד תהליך הזדקנות, כמו שאנחנו אומרים, זה קודם כל הורמון גדילה. הורמוני מין, שזו אסטרוג'ן וטסטוסטרון, וגם הורמונים אחרים. אנחנו מדברים על הורמונים של בלוטת התריס, הורמונים של אדרנל, וכמובן, עם תהליך ההזדקנות, גם ההורמונים האלה מופרשים פחות ופחות. למעשה, מבחינת הטסטוסטרון, דוגמה, אנחנו רואים ירידה ברמות טסטוסטרון 1-2% בשנה, כבר מגיל 30, 25-30. רמה של גרוס הורמון, הורמון גדילה, יורדת בצורה הדרגתית גם מגיל 20. הורמוני מין, אסטרוג'ן, האסטרוג'ן אצל נשים יורד באופן חדה בגיל 50, שאנשים מגיעות למנופאוזה, ואז הן מתחילות לסבול. אצל טסטוסטרון אצל גברים ממשיך לרדת, כמו שאמרתי, מגיל 25-30 עד גיל 80. אפילו בגיל 80-90 אנחנו רואים ירידה נוספת בטסטוסטרון.
אז אני בן 62, לפחות כרונולוגית, אני טוען שפחות. יש לי ירידה של 30, אולי 40% ברמת הטסטוסטרון. לאיזה רמה את רוצה להביא אותי? מה, איך את תביא אותי לרמה תפקודית הכי טובה, ועל איזה, מה ההשפעות של טסטוסטרון על המערכות של הגוף שלי?
קודם כל, בתהליך, יש לנו רמת ההורמונים מסוימת בגיל 20-30. מתחיל תהליך הזדקנות, יורדת רמת של גרוס הורמון, של טסטוסטרון, של אסטרוג'ן, של פרוג'סטרון, ואז מופיעים סימפטומים. וכמובן, בשביל לשפר את הסימפטומים, להקל על תהליך הזדקנות, אנחנו רוצים להעלות את הרמה של ההורמונים, לאיזה רמה להעלות אותם. בשביל להרגיש טוב, אנחנו ממליצים להעלות אותם לרמה של אנשים בגיל 20-30. אותה רמה שאנחנו מרגישים טוב איתה, ופעילים, ומלאים מרץ, ופחות סימפטומים, פחות מחלות. אז, ופה באמת בשנים האחרונות הצלחנו להגיע לטיפול שהוא טיפול הורמונלי תחליפי, וזה נושא שלא חדש. בואו נזכר בהיסטוריה, למשל, אנשים שיש להם תת פעילות של בלוטת התריס, הם לוקחים הורמונים של בלוטת התריס, ואף אחד לא מרים גבה ואומר, אסור לתת את זה, זה מסוכן. מה קורה עם גרוס הורמון לילדים שיש להם נמוכי חמה? הם מקבלים הורמון גדילה בלי שום בעיה. תסתכלו על ילדים עם סכרת מסוג אחד, הבלוטה שלהם לבלב לא מפרישה מספיק אינסולין, ואז אנחנו נותנים את האינסולין הזה בזריקות. ומה קורה עם הורמוני מין שאנחנו מאבדים לאט לאט, ואנחנו סובלים בגלל שאנחנו מאבדים את ההורמונים האלה עם הגיל. למה אנחנו לא יכולים לתת את ההורמונים האלו ולשפר את איכות החיים של האנשים האלו?
אז איזה, בוא נגיד שאני לוקח טסטוסטרון, אבל בוא נגיד שהתוספת הזאת של טסטוסטרון שאני לוקח, לאיזה דברים זה יביא? זאת אומרת, מה המשמעות של זה שאני יחזיר את רמת הטסטוסטרון שלי שהיא נמוכה יותר לרמה של בן אדם צעיר? לאיזה השלכות, או מה זה יעשה לי בגוף?
קודם כל, טסטוסטרון זה הורמון ששייך להורמוני מין. טסטוסטרון זה הורמון גברי, אסטרוג'ן זה הורמון אצל נשים. וברגע שההורמונים האלו יורדים, מבחינת הגבר, הטסטוסטרון משפיע על הכל. יש רצפטורים גם באור. אנחנו, האור שלנו נהיה בוגר יותר.
האור שלי יראה יותר יפה עם ילד טסטוסטרון.
כן.
פנטסטי.
גם מבחינת רקמת שריר ורקמת השומן, גם. שאנחנו מזדקנים, רמת הטסטוסטרון יורדת, ואחת מתופעות הלוואי, השמנת יתר, בעיקר השמנה מתבטנית שהיא יותר מסוכנת. עכשיו אני, כשהייתי בהשתלמות ב-UCLA בארצות הברית, אז למעשה הגעתי לשם מכיוון שעניין של החוסר של טסטוסטרון אני חקרתי במשך הרבה שנים. אני במשך הרבה שנים הייתי בבית חולים ציבורי אחראית על מרפאה לטיפול בפרפיליה. פרפיליה זה מילה נחמדה ונעימה לפדופיליה. כן, כן, אנחנו מטפלים בפדופילים, בהורמונים. ומה זה ההורמונים האלו? הורמונים שעושים ירידה ברמות הטסטוסטרון. לכן אני מכירה את כל התופעות האלו ממקור ראשון, כמו שאומרים. ברגע שאתה נותן את התרופה להורדת הטסטוסטרון לבן אדם שהוא סובל מפדופיליה, אתה תוך שבועיים שלוש מוריד את הרמה של טסטוסטרון כמעט לאפס, ורמה חדה, ירידה חדה כל כך ברמות הטסטוסטרון, הן משפיעות לגוף שלנו בצורה מדהימה. קודם כל, יש עלייה במשקל. הם עולים במשקל בצורה משמעותית, בעיקר השמנה בטנית, כבד שומני, גינקומסטיה, הגדלה של החזה. וכמובן כל הדברים, האור נהיה פחות אלסטי, השיער נושר.
מסת שריר יורדת.
מסת שריר יורדת, ואפילו תופעות קוגניטיביות, בעיות עם זיכרון, כל הדברים האלו, ליבידו, חשק מיני, יכולת לעשות סקס, מורנינג קרקשן, כל הדברים האלו נעלמים.
אנחנו רוצים רמת טסטוסטרון גבוהה, ורמת הטסטוסטרון הגבוהה בעצם תבטיח שאנחנו ברמה התפקודית ואולי גם בגיל הביולוגי נשאר בגיל ביולוגי צעיר עם מסת שריר, עם פיזור שומן שהוא מתאים לבן אדם צעיר, עם אור של בן אדם צעיר, עם יכולות קוגניטיביות של בן אדם צעיר. מאוד מאוד חשוב. איך הסיפור הזה, זה מאוד ברור לי לגברים, איך הסיפור הזה תופס לנשים?
אז קודם כל, יש מספר מיתוסים בתחום של ההורמונים, ואני רוצה לשבור אחד מהם. מקובל משום מה לחשוב, ואפילו ב... לא רק מטופלים, אלא גם פרסונל רפואי חושבים שטסטוסטרון הוא הורמון של גברים, הוא מופיע רק אצל גברים, אסטרוג'ן זה הורמון של אישה והוא רק בשביל נשים, אבל זה לא נכון. יש לנו שלושה הורמוני מין העיקרים, אסטרוג'ן, טסטוסטרון ופרוג'סטרון. שלושתם נמצאים גם אצל גבר וגם אצל אישה. הכל עניין של כמויות. כאשר אצל גברים אסטרוג'ן הוא נמצא מאוד נמוך, הטסטוסטרון הוא גבוה, אז אנחנו רואים למשל בעלייה במשקל שיש העברה של טסטוסטרון לאסטרוג'ן, ואנחנו רואים באנשים שעולים במשקל גם גינקומסטיה, גם השמנה בטנית.
גינקומסטיה זה שגדילה של השדיים.
שדיים, נכון, נכון. וזה מאוד חשוב. עכשיו, מבחינת האסטרוג'ן, אנחנו רואים ירידה משמעותית וחדה בגיל של מנופאוז. אנחנו, הנשים האלו מתחילות לסבול עוד כמה שנים לפני 50 פלוס מינוס, הפרעות בשינה, מצבי רוח, האור, השיער, גלי חום, ודברים שלמעשה אפילו בני זוג סובלים יותר, היעדר של חשק מיני בכלל, ותפקוד מיני יורד מאוד.
אבל עברנו בעצם מפאזה שלפני, אני לא זוכר בדיוק את הטיימינג, אבל שכולן קיבלו טיפול הורמונלי חלופי,
כן.
למצב שכמעט אף אחד לא מקבל את טיפול הורמונלי חלופי, איך אנחנו נמצאים היום מבחינת אנשים? איפה זה?
קודם
איפה?
כל שאלה מצוינת. אני הייתי מתמחה באנדוקרינולוגיה, והייתי מקבלת מטופלים בבית חולים. לא הייתה אישה שהייתה יוצאת מביקור שלי באנדוקרינולוגיה, ולא הייתה מקבלת אסטרוג'ן. כי אז אימנו שהטיפול באסטרוג'ן הוא מיטיב גם לאור, גם לקוגניציה, גם לשריר,
לב.
גם לעצם.
ללב.
ללב, הכל. עכשיו פתאום יצא מחקר גדול, WHO, שהראה שיש עלייה בסרטן השד לא משמעותית, היא עלייה באירועים טרומבואמבוליים, ושכחו מההורמונים לגמרי. וזה עניין שהוא קרה אולי בפזיזות.
עשינו עוול, עשינו עוול למיליוני או עשרות מיליוני נשים.
נכון, נכון.
במשך 20 שנה, משהו כזה.
נכון. ומאוד חשוב, עכשיו אנחנו חוזרים להורמונים עוד פעם, ומה עם אותם מיליוני אנשים שהזכרת אותם קודם? כי מכינת הטיפול ההורמונלי, הכי חשוב לקבל את הטיפול ההורמונלי מאוד קרוב למנופאוז. כמה שאנחנו קרובים יותר להפסקת מחזור, והגוף שלנו עבר, לא עבר שינויים דרסטיים שאולי יקשו לטיפול ההורמונלי, פה הזמן לתת, ופה את האנשים האלו אנחנו מפסידים באמת.
אז בעצם כשאנחנו מדברים על התוכנית שלנו, של איך אנחנו חוזרים אחורה בגיל הביולוגי, איך אנחנו מאריכים חיים, איך אנחנו מעריכים את תוחלת החיים המענים שלנו, את הג'ויספן, לאנדוקרינולוגיה או לתוספים של הורמונים, יש חלק מרכזי, משמעותי, חשוב, שאולי הוא הליבה של העשייה שלנו, אולי הוא הדבר, אני לא אומר היחיד, אבל המשמעותי ביותר שאליו אנחנו מצרפים את כל הדיסציפלינות האחרות שאנחנו מדברים בפודקאסטים האחרים, אבל ללא ספק זה חלק מאוד מאוד רציני ומשמעותי בעשייה שלנו. את מסכימה עם האמירה הזאת?
אני מסכימה, במיוחד שלפי הניסיון שלי כרופאה, אני רוצה להגיד בוודאות, אין לנו טיפולים טובים לכל הסימפטומים האלו. אין לנו מה להציע לנשים האלו שסובלות מגלי חום, ובדרך כלל אם אנחנו מציעים אז תרופות מסוג של הורדת לחץ דם, בטא בלוקר, או תרופות פסיכיאטריות שאנחנו נותנות, שנותנים מלא תופעות
לוואי. זה לא הפתרון.
זה לא הפתרון. ואנחנו תמיד ברפואה צריכים להסתכל לא על תוצאה, שאנחנו צריכים לבדוק מה הסיבה לכל הסימפטומים האלו. וסיבה לכל הסימפטומים האלו זה חוסר באסטרוג'ן, בטסטוסטרון, בדהידרואפיאנדרוסטרנדיול, בהורמונים של נשים וגברים, אותם הם מאבדים עם הגיל.
לגבי טסטוסטרון, האם את, בוא נגיד באופן שכיח, ממליצה גם לנשים?
קודם כל, שאלה מאוד טובה. עד עכשיו, בהיסטוריה של רפואה, אין תרופה שאושרה על ידי FDA שמעלה את החשק מיני בנשים, זה רק טסטוסטרון. אין לנו תרופה אחרת. ולכן אנחנו, אני חושבת שאנחנו לא משתמשים במספיק בנשים. למה? כי אנחנו חושבים שאולי טסטוסטרון בעודף יגרום לדברים שאנחנו רואים אצל גברים, אולי סיעור יתר. אולי אקנה, אולי טמפורל בולדינג, ההתקרחות, כמו שאנחנו רואים אצל גברים. אבל לפי כל המחקרים, זה דברים ששללנו למעשה. יש השפעה מטיבה של ההורמונים לאור, לשיער, לרקמת שומן, לאנרגיות, לשינה טובה, לפעילות, גם פעילות פיזית, גם פעילות מינית, יש הרבה בנפיטס, כמובן, יש גם סכנות. ולכן בעידן רפואה עכשווית, אנחנו מדברים על טיפול מותאם אישי. אנחנו צריכים לקחת כל בן אדם, אישה, גבר, קודם כל לבדוק מה הפרופיל ההורמונלי, איפה, מה הבייסליין שלו, עד כמה הוא רחוק על אותם, לאותם ערכים שאנחנו רואים אצל בן אדם צעיר. לשקול כל הבנפיטס וריסק של טיפול הורמונלי תחליפי, ומי שמגיע ומי שזה לא מסכן את הבריאות שלו, כמובן מגיע לו ליהנות מהטיפול הזה.
אני רוצה שנזכיר עוד הורמון שאני יודע שהוא היה מאוד מאוד אופנתי בעבר, בכל הנושא של אייג'ינג, הורמון הגדילה. הורמון הגדילה, לפחות במדינות מסוימות בארצות הברית ובמקומות אחרים, היה ההייפ, הגולד סטנדרט, הדבר הכי מרגש. אנחנו ירדנו מזה, אנחנו כבר לא שם, אבל אני רוצה שתרחיבי קצת לגבי הנושא של הורמון הגדילה.
צחי, קודם כל אני רוצה להגיד שברפואה אין נושא מרתק יותר מאשר אנטי אייג'ינג. באמת, מסכים. כל החוקרים של כל העולם מנסים למצוא איזה פתרון לאייג'ינג, לתהליך שהוא בלתי נמנע, להקל עליו לפחות, ואנחנו תמיד מחפשים תרופת פלא, אנטי אייג'ינג. תרופת פלא כזאת הייתה לפני כמה שנים גרוס הורמון, הורמון גדילה, שגם אנשים מבוגרים קיבלו אותו. עכשיו, אני פחות תומכת לטיפול תחליפי בהורמון גדילה, טיפול אנטי-אייג'ינג. כי עוד פעם, אנחנו חוזרים לאותו מצב של לשקול סיכון ובנפיט של הטיפול. אנחנו ברפואה מתבססים תמיד בהיסטוריה, ותמיד יש לנו בהיסטוריה דוגמאות. ואנחנו יודעים שיש לנו עודף של גרוס הורמון, והמחלה הזאת נקראת אקרומגלי, שבלוטת ההיפופיזה מתחילה להשתולל ומפרישה גרוס הורמון בעודף. ומה קורה במקרים האלו? האם נשים האלו חיים יותר? התברר שלא. הם חיים פחות. ולמה? גרוס הורמון בעודף יכול לגרום לכל מיני תופעות לבד, למשל להיפרטרופיה של שריר הלב, לעלייה של לחץ דם. אנחנו יודעים שאנשים שסובלים בעודף של גרוס הורמון, יש להם אפילו נטייה לגידולים סרטנים בקולון, במערכת העיכול.
אבל השאלה זה האם אנחנו מדברים על מצבי קיצון של עודף של הורמון גדילה.
נכון.
איך הניסיון מלמד אלה אנשים שלקחו את זה, ואני מניח שהרבה מאוד אנשים לקחו את זה הרבה מאוד שנים, ונעשה לא מעט מחקר, על אנשים שפשוט לקחו את זה כחלק מרג'ימן של אנטי אייג'ינג. התוצאות, אני מבין, לא כאלה שמלהיבות אותך.
התוצאות הן אולי מלהיבות לתוצאות short term, בוא נגיד לתקופה קצרה, כי בדרך כלל אנשים שמקבלים טיפול בגרוס הורמון מתלהבים מיכולת שלהם לעשות דברים, פתאום הם מאוד פעילים מבחינת הפעילות גופנית.
נשמע טוב.
כן, והם רצים, והם שוחים, ומשחקים טניס, ומסת שריר שלהם עולה, ומסת השומן שלהם יורדת. אבל לטווח ארוך, טיפול בהורמון גדילה לא הוכיח את עצמו. עוד פעם, אני חוזרת ואומרת, עשו מחקר גדול, ובו ישבו אנשים שקיבלו הורמון גדילה ואלו שלא קיבלו, ולא היה שום הבדל מבחינת תוחלת החיים בין שתי הקבוצות. דווקא על טסטוסטרון, אני חושבת שזה ההורמון שהוא אנטי-אייג'ינג אמיתי. כי תסתכלו כמה דברים מיטיבים טסטוסטרון או אסטרוג'ן עושה לגוף שלנו. השפעה שלו על מצבי רוח, השפעה שלו על שינה, על רוגע, על קוגניציה, על שריר. עוד פעם אנחנו חוזרים על אותו בנפיץ, כן, כן, אבל כן. יש גם דברים שאנחנו צריכים לציין אותם, דברים שליליים. למשל, מאוד פוחדים לתת טיפול בטסטוסטרון בגברים עם הגדלה של פרוסטט.
למרות שבעבודות מחקר הבנתי שלאחרונה לא נמצא קשר בין רמות גבוהות של טסטוסטרון או מתן של טסטוסטרון לגידולים של הפרוסטטה.
נכון, אתה צודק בהחלט. וכל העניין הזה התפתח מזה שפעם אנחנו היינו נותנים תרופות או טיפול להורדת טסטוסטרון, וראינו שזה גם מוריד PSA, כן. ההורמון.
כן.
אבל כמו שאתה אמרת והזכרת את זה נכון, שאנחנו נותנים את הטסטוסטרון, אנחנו לא כל כך רואים עלייה של PSA. יתרה מכך, אנחנו יודעים שדווקא גברים עם קרצינומה של פרוסטט בשלבים מתקדמים, יש להם רמות מאוד נמוכות של טסטוסטרון. ותחשבו מבחינה הגיונית, עם הגיל רוב הגברים מפתחים...
אין להם טסטוסטרון והם מפתחים קרצינומה של פרוסטטה.
כפרוסטטה, נכון. אז טסטוסטרון יורד, הקרצינומה של פרוסטט עולה. ולכן אפילו יש מספר מחקרים שנותנים את הטיפול בטסטוסטרון אפילו לגברים שיש להם גידול בפרוסטטה.
זאת אומרת, זה יותר משהו שחשבנו בעבר והרגשנו בעבר, והתחושה הזאת הולכת ויורדת, ויש לנו יותר ויותר ביטחון כן לתת לאנשים, בטח שרק ה-PSA שלהם גבוה. PSA זה מרקר למעקב לגידול של הפרוסטטה.
יש עוד שני נושאים, למשל חולים עם סליפ אפניה פחות מומלץ להם לטיפול בטסטוסטרון. למה? כי טסטוסטרון אנחנו יודעים שהוא משפיע גם על כליות ומעלה משמעותית את האריתרופואטין וגורם לי ייצור של כדוריות דם אדומות על ידי מוח עצם, ולכן אולי יכול לעשות קצת קרישיות יתר.
בקיצור, אנחנו חשוב מאוד להגיד או להבין שההתאמה האישית פה היא קריטית. ההתאמה האישית, הפגישה עם בעלי מקצוע שיש להם הרבה מאוד ניסיון באנדוקרינולוגיה, או לא חשוב, בכל אחד מהתחומים, ואני חושב שכאיזשהו מסר כללי, אנחנו כן רוצים לשפר את רמת ההורמונים, לפחות ההורמונים העיקריים האלה שדיברנו עליהם, אבל חייבים לעשות את זה בהתאמה אישית, חייבים לבדוק את הבן אדם, חייבים לבדוק את המעבדה שלו, חייבים לבדוק את מחלות הרקע שלו ואז להתאים. אבל אני חושב שאפשר להגיד שבניגוד לעבר, שזה היה לא, כל טסטוסטרון ובטח אסטרוגן ופרוגסטרון, המסר לקחת מפה זה שבניגוד לעבר, שהייתה תקופה ארוכה שאמרנו, אנחנו לא מתעסקים עם הורמוני המין, לא אסטרוגן, לא הורמוני מין אחרים, לא, וזה מסוכן, זה לא טוב, אנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו בתקופה שאנחנו מבינים שזאת טעות, אנחנו רוצים את הורמוני המין, אנחנו רוצים גם את האסטרוגן, גם את הטסטוסטרון, אבל כמובן שאנחנו חייבים לעשות התאמה אישית לכל אחד, לראות את הבן אדם, לראות את המחלות רקע שלו, את התרופות, את הרמה של ההורמונים שלו בדם, ואז אנחנו בעצם יכולים לתפור או להתאים יותר טוב לכל אחד, האם ההורמונים האלה כן יכולים לשפר גם את איכות חייו וגם לשפר את הלונג'ביטי שלו. הסיפור הזה הוא סיפור שאני חושב שהוא מרכזי בכל הנושא של מה שאנחנו עוסקים בו, של הערכת חיים, של לונג'ביטי, של כל הנושא של ג'ויספן. רציתי לשאול אותך קצת לגבי אמצעים נוספים, לא תרופתיים, שאנחנו יכולים כדי לשפר את רמות ההורמונים האלה, טסטוסטרון ואחרים.
אז קודם כל שאלה מצוינת, כי אנחנו הזכרנו כבר קודם שרמה של הורמוני מין מתחילה לרדת בגיל מאוד צעיר, 25-30, ויורדת בגיל, באופן הדרגתי, ומאוד חשוב כבר מגיל צעיר לשמור על טסטוסטרון. בינינו, אני מתעסקת הרבה שנים עם הרבה הורמונים, ומבחינתי טסטוסטרון ההורמון הכי פיקי, הכי מושפע מכל מיני דברים, מסטרס, ממחלות, מעלייה סוכר, מירידה של לחץ דם, מלילה שלא ישנו. אז איך באמת אנחנו משפרים באופן טבעי את הרמות הטסטוסטרון שלנו, או לפחות שומרים עליהם? קודם כל, דברים בסיסיים. אורח חיים בריא, אין מה לעשות, גם פה אנחנו צריכים אותו. שינה טובה, 8 שעות. טסטוסטרון זה הורמון שמופרש בדרך כלל בשעות הבוקר, בין 5:30 ל-6:30-7, בגלל זה יש לנו גם morning erection, זה סימן של הגל הזה של טסטוסטרון. ועם הגיל, דרך אגב, אנחנו מאבדים את זה. אז לכן, לישון טוב זה 8 שעות, זה אופטימלי. עכשיו, לא תמיד מאפשר לנו לישון 8 שעות, ולפעמים יש לנו הורים צעירים שאישה באה עם בעל ושואלת אותה, אנחנו מחלקים לילה, אני דואגת להורמונים שלו, תגידי איזה חלק כדאי לו לקחת? ואז אני שואל, השאלה היא באמת מצוינת, באמת איזה חלק, חלק ראשון או שני. אז מאחר שההורמונים מופרשים בין 5:30 ל-6, אז חלק שני הוא יותר חשוב.
תני לו לישון בבוקר.
כן, עד מאוחר, 9-10, וזה מצוין. עכשיו, תזונה, אנחנו יודעים שאנטי-אוקסידנטים הם מאוד פוטנטיים מבחינת הטסטוסטרון, כי הטסטוסטרון מופרש באשכים, יש הרבה וסקולריזציה. ברגע שאנחנו משפרים את הצירקולציה, אנחנו משפרים גם סינתזה של טסטוסטרון. עכשיו, איך אנחנו יכולים לשפר בעזרת, איפה יש לנו אנטי-אוקסידנטים? עכשיו, אני רוצה להגיד דברים פשוטים שאולי נכנסים יותר לתודעה, וירקות, בעיקר ירקות קהים לגברים, קל, פטרוזיליה, טרת, בלובריס, מקור מצוין לאנטי-אוקסידנטים. דרך אגב, זה גם גורם לירידה בפרוסטטיק היפרטרופי, לפי מספר מחקרים. ופעילות גופנית. פעילות גופנית מעלה את ה-DHEA, שהוא חומר ממנו נבנה טסטוסטרון.
אז אנחנו פה חוזרים לתוכנית בעצם, שמה שאנחנו עושים לכולם, שכוללת תזונה, כוללת פעילות גופנית, כוללת שינה, כוללת טיפול בסטרס, ובעצם הכל משפיע על הכל. ואנחנו יכולים עם הגישה הזאת הכוללת לשפר מהכיוונים האלה. אנחנו יכולים במקרים שאנחנו צריכים או חושבים או שזה מתאים לתת תוספים מבחוץ של הורמונים, בכמה אופנים. תזכירי לנו רק אולי לסיום, איך לוקחים טסטוסטרון?
קודם כל אני רוצה להזכיר קודם כל שני מילים בקשר לאסטרוג'ן. נזכרנו את המחקר הזה שגרם לכולנו אפל גדול, ואז הפסקנו באמת לתת טיפול הורמונלי. הבעיה הגדולה במחקר הזה הייתה שנתנו אסטרוג'ן ממקור סינתטי, למעשה אסטרוג'ן שהוא לא היה זה לאסטרוג'ן שגוף שלנו מפריש. אנחנו התקדמנו בנושא הזה, ועכשיו יש לנו הורמונים שהם ביו-אידנטיקל. מה זה ביו-אידנטיקל? הם הורמונים זהים לאותם הורמונים שהגוף שלנו מפריש, ולכן מבחינה פיזיולוגית הם גורמים לפחות אולי תופעות לוואי וגורמים ליותר בנפיט. הם יותר פיזיולוגיים וידידותיים מבחינתנו. עכשיו, איך אנחנו יכולים, לשאלתך, לקבל את הטסטוסטרון? אז קודם כל ישנם מספר דרכים לתת טסטוסטרון. אנחנו יכולים לתת טסטוסטרון בג'ל, במריחה, נותנים את זה פעם אחת ביום, בדרך כלל בשעות הבוקר, כי בדרך כלל ככה אנחנו למעשה נותנים טסטוסטרון, כי אנחנו מסתכלים איך הוא מופרש בחיים
החקים,
בדרך כלל לא קורה, כי מה שקורה בבוקר יש לנו הרבה, אחר הצהריים זה יורד, בלילה עוד יותר נמוך, אז לכן אנחנו גם נותנים את זה יותר בבוקר. עכשיו, צורה אחרת לתת טיפול בטסטוסטרון זה בזריקות. זריקות פעם בשבועיים, פעם בחודש, פעם בשלושה חודשים. זריקות הם, מבחינתי, עושים פחות פעילות פיזיולוגית. כי פה אנחנו רואים עלייה מאוד חדה מרמות טסטוסטרון, ובסוף הטיפול, הרמה שלו יורדת, וכל פעם פיק גבוה וירידה, זה עושה פחות טוב לגוף שלנו, הפלקטואשנס האלו. יש לנו גם אפשרות לתת טסטוסטרון בפלט. זה דווקא משהו שתופץ תעוזה לאחרונה. אנחנו בודקים רמה של טסטוסטרון, גבר או אישה, ומחליטים כמה חסר, כמה צריך לתת. נותנים את הטסטוסטרון שנראה כמו גרגיר זעיר של אורז.
אני רק אגיד מילה, פלט זה בעצם כמו גרגיר אורז שמשתילים מתחת לאור פעם בכמה חודשים, וזה מפריש.
פעם ב4-6 חודשים.
וזה מפריש לבד את ההורמון.
כן, היתרון של השיטה הזאת זה קודם כל שההורמון הזה מופרש באופן continuously, וברגע שאנחנו צריכים אותו יותר, הוא מופרש יותר, למשל שאנחנו עושים פעילות גופנית, אז יש יותר זרימת דם לתוך הפלט, ואז פלט משתחרר יותר טסטוסטרון. כשאנחנו ישנים, אז אנחנו פחות צריכים טסטוסטרון, יש זרימת דם פחות, הפלט פחות מפריש, וככה לא צריך לקחת את זה פעם בשבועיים,
לא
כמו שזה,
לזכור.
ולא צריך פעם ביום לקחת את זה. עכשיו, יש לנו גם טסטוסטרון שאושר על ידי FDA לפני מספר חודשים, שהוא אורלי. הטסטוסטרון שאנחנו לוקחים דרך הפה, בכדורים. פעם זה לא היה מקובל, למה שכל כדור טסטוסטרון שלקחו, הוא עבר דרך כבד ועשה הפרעות קשות בתפקודי כבד. ודווקא הטסטוסטרון החדש, האורלי, הוא עושה פחות תפקוד.
בכדור שלוקחים פעם ביום?
כן, 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 אפילו פעמיים.
אוקיי, נפלא, נפלא. טוב, אז אנחנו בעצם פה בפרק מאוד מאוד חשוב, ששמנו קצת מבט או תאורה על הנושא הזה מאוד מאוד חשוב של ההורמונים.
נכון, בייחד בעידן של קובי. אני רוצה להרגיש עוד כמה מילים בקשר של טסטוסטרון וההורמונים עם קובי, שעכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם גל שביעי או שמיני, אני כבר לא יודעת, יש קצת עלייה. מאוד מעניין מה שקורה בין טסטוסטרון, גברים, נשים וקורונה. קודם כל, גברים בדרך כלל נדבקים יותר מנשים. למה זה קורה? אנחנו יודעים שיש קולטנים לקובץ, לבריאות, אבל התברר שגברים, יש להם קולטנים גם באשכים. והגברים שעברו קורונה והחלימו, שנעשו להם ביופסיה של אשכים, התברר שעדיין היה להם וירוס בתוך הרחמת של האשך, שנתפס לתוך רצפטורים. הם תופסים את הקובץ יותר, אבל גברים שיש להם טסטוסטרון נמוך, דווקא אלו שיש להם הרבה יותר תופעות של קובץ. הפרעות נשימתיות.
הקובץ יותר קשה.
יותר קשה. המחלה עצמה והמהלך המחלה הוא יותר קשה. ועוד דבר אחד, התברר שגברים שהם מתים מכובד, הם מאופיינים בזה שיש להם רמת טסטוסטרון גם נמוכה. אז פה אני מעשה, יש פרדוקס.
שכנעת אותי, אני לוקח הולך לקחת הרבה טסטוסטרון. יופי, אני מאוד מודה לך. היה כיף כרגיל. אני בטוח שנתראה בעוד פודקאסטים. יש לנו הרבה מה לדבר על נושאים, על הנושאים האלה ונושאים אחרים. אז תודה רבה. נתראה בפודקאסט הבא.
קודם כל, מאוד שמחתי לדבר על הורמונים. זה בייבי שלי, ואני מאוד מאמינה בטיפול הורמונלי. ויש לי ידע רב בזה, ואני רוצה להגיד שיש הרבה גורמים שמשפיעים על תהליך הזדקנות. תהליכים הורמונליים, סביבתיים, תזונה, גנטיקה. אני חושבת שמבחינת אורך החיים, אולי גנטיקה ותהליכים סביבתיים אולי הם משמעותיים יותר, אבל מבחינת איכות החיים אין תחליף לטיפול הורמונלי. ההורמונים שומרים אותנו צעירים, מתפקדים, נהנים מהחיים, ולמה...
טוב, אני רץ לקחת. תודה, מרינה, תודה.
בבקשה.